עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב הבוקר השישי איך עבר עליכם השבוע? יום האישה הבינלאומי צוין אתמול, אני בטוח שלא פספסתם את העניין הזה. בכל מקום כתבות על נשים מצליחות, מנהיגות, מהפכניות ומובילות. על פניו, לא מעט סיבות לחגוג. זה בדיוק מה שהבת הגדולה שלי בת 5.5 רצתה לדעת השבוע, כששאלה אותי אם יום האישה הוא חג. עניתי לה שלא בדיוק, בעיקר כי כבר הגיעה השעה ללכת לישון, ונראה שאת שנינו התשובה הזו סיפקה באותו רגע. שתי בנות יש לי, הקטנה אוטוטו בת 3. מעניין איך יראה יום האישה שלהן בעוד נגיד 20-30 שנה. או שאולי כמו יום האם שהפך ליום המשפחה, גם יום האישה ייעלם מהעולם. כדי שזה יקרה הרבה דברים צריכים להשתנות. שנשים בכל גיל לא ישפטו על פי המגדר שלהן. שנראה יותר תלמידות לומדות מתמטיקה בלי שיחשבו שהן מוזרות. שהמערכת הצבאית תאפשר לבנות להגשים את עצמן בכל תפקיד, ויותר חיילות ייצאו לקצונה ויתקדמו בסולם הדרגות. שיותר נשים יכהנו במשרות בחירות ובעמדות מפתח במשק, שנזכה ליותר ייצוג נשי, איכותי, בפוליטיקה, באקדמיה, שנשים יוכלו לצאת לעבוד, לטפח קריירה, בלי שיחושו רגשות אשם, שהן מזניחות את הבית, את המשפחה, ושבכלל נדע להתייחס לנשים כבני אדם, בטח שלא כפחות טובות מאף אחד אחר. ואולי אנחנו בדרך לשם, ואולי הילדות והנערות של היום, הן אנשים שיום אחד ייהנו ממציאות אחרת לגמרי, ולא יחיו בעולם שבו, כשמסתכלים למעלה, שקוף שמדובר בתקרת זכוכית. לא פעם אני מוצא את עצמי אומר לילדות שלי שכל מה שהבנים יכולים לעשות, גם את יכולה לעשות. אז כן, המצב היום הרבה יותר טוב מאשר בעבר, וכנראה פחות טוב ממה שעוד צפוי לנו בעתיד. יש לכם ילדות? תגרמו להן להאמין שהכל אפשרי, ובעיקר להאמין בעצמן וביכולות האינסופיות שלהן. בנות, הכל אפשרי. אך, נשים, נשים, מה אנחנו בלעדיכם? הבוקר השישי, בוקר טוב.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
האורחת המרכזית שלי הבוקר היא אחת האנשים הבולטות באזור בשנים האחרונות, וכנראה המוכרת ביותר בתחום הדין הפלילי. אנחנו לא צריכים את יום האישה הבינלאומי כדי שתהיה לנו סיבה לארח אותה. בוקר טוב לעורכת הדין תמי אולמן, יושבת ראש לשכת עורכי הדין במחוז חיפה.
בוקר מעולה.
מה שלומך?
מה רע?
אם הכל טוב, אז הכל נהדר, אז אפשר להתחיל. תראה, אי אפשר לפתוח רעיון עם עורכת דין בכירה וגם למודת ניסיון כמוך, בלי להתייחס לפרשיות המסרונים בתקופה האחרונה. נתקלנו בזה לא מעט גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, סביב עם נגיעה לתיק 4000, גם כאן בחיפה עם השופט אמיר טובי. איך הגבת כשראית את שני התחקירים האלה?
ראשית, לגבי התחקיר של כבוד השופט אמיר טובי, הייתי מעדיפה שלא לדבר, כי כרגע הכל מעורפל. אני מאמינה שבסוף שמו ינוקה, אבל באמת אין על מה לדבר, כי אנחנו לא יודעים מה קורה שם. לגבי כבוד השופטת בוזנסקי, אני חושבת שזו פרשייה חמורה מאוד. עוד יותר חמור שהיום באים אליי לקוחות ומסבירים לי שאין אמון במערכת המשפט. עובדה ששופטת מתקשרת עם שופט, מתקשרת ומתקשרת, והם משוכנעים שגם בתיקים שלהם זה קורה, שהמשטרה משפיעה על, והתביעה משפיעים על השופט, וזה בוודאי מטריד מאוד. אני מצחקקת, צוחקת, אומרת להם לא הגיוני, אבל הם באים ואומרים לי, הנה יש דוגמה חיה, ואם יש דוגמה אחת אז בטח יש עוד הרבה, ורק את לא יודעת עליהם והתמימה.
כמה זה באמת עניין שבשגרה היום? במציאות שלנו, שכולם חברים של כולם בוואטסאפ, בפייסבוק, כולם תקשרים עם כולם על בסיס יומיומי?
אז אני אספר לך שאנחנו כסנגורים, בכלל ברחבי הארץ יש לנו קבוצות וואטסאפ, מעולם לא היה דבר כזה, ואני אומרת לך זאת באחריות מלאה, שסנגור מעז לשלוח אס-אמס לשופט, ואפילו אם הוא שוכב על ערש דווי וחולה ובבית חולים ויולד או יולדת, אני צוחקת, אבל לא יעיז כמובן לתקשר, להתקשר לשופט או לסמס לשופט, אין דברים כאלה, ולכן אני חושבת שדווקא האמון שלנו במערכת המשפט, שלנו כסנגורים, היא כל כך גבוהה, שחבל שהאמון הזה מופר, ויש לנקוט ביד קשה בנושא הזה, כדי שהציבור יראה וידע שמטפלים בכל סטייה בצורה הנכונה, אפילו אם היא כואבת.
זה הביך אותך, אגב, כקולגה, או לראות קולגות, חברים שלך למקצוע, מעורבים, לאו דווקא, אתה יודעת, לשמח היכרות איתם, באופן כללי, אנשים שעובדים איתך באותה ברנג'ה.
זה לא רק שמביך, אלא אני חושבת שהאמון נסדק לחלוטין, ששוטר מרשה לעצמו, או איש הרשויות מרשה לעצמו לקבוע מי תהיה השופטת שלו בתיק, ומעבר לכך, גם שופטת וגם מעריכת ימים, וגם נותן לה הערכה כמה ימים לתת, והם עובדים על כולם בעיניים, זה לא משנה אם הם עובדים על הסנגור, גור או שהם עובדים על המשטרה, זה היינו אך מבחינתי, מערכת המשפט היא לא הצגה, ואם בית המשפט עושה הצגה מהתפקיד שלו, אז שילך לקאמרי ולא יהיה שופט.
תגידי, מערכת המשפט שלנו, שוב, גם כאשת מקצוע, גם כאישה, כמה מערכת המשפט שלנו היא בכלל נגועה בוא נקרא לזה שוביניזם או ביחס מזלזל כלפי נשים, משהו שקיים?
ממש לא. אולי בתחילת הדרך כן התקלתי בזה. יותר מערכת המשטרה היה נכון להגדיר מאשר מערכת המשפט. במערכת המשפט לא נתקלתי בנושא של שוביניזם, ואפילו לא בתחילת הדרך. באמת רק כלפי המשטרה היו לי ויש לי תלונות. אני אוכל לספר לך שאני בתחילת הדרך, כשהייתי עורכת דין צעירה, הייתי רוצה לבקר עצור, אז היו אומרים לי, נמצא בתחנת צפת. נוסעת לתחנת צפת, היו מזיזים לי אותו לתחנת קירת שמונה, ומגיע לתחנת קירת שמונה, ואז אומרים לי שהוא בחיפה. וזה הם עשו, כי הם חשבו שאני אישה, ואני לא אגיע בשעות הלילה המאוחרות לבקר את העצור, והם יוכלו לחקור אותו מבלי זכות ההיוועצות. היום כמובן זה לא קורה, ולמזלנו יש פסיקה בעניין הזה, וחובה למתן זכות ההיוועצות. שוביניזם במערכת המשפט, תשמע, רוב מערכת המשפט אני חושבת היום כבר נשים, גם בפרקליטות, סנגוריות יש פחות, אבל אני לא מרגישה בשום יחס, לא עודף ולא הפוך.
הייתה לך התבטאות מעניינת בנובמבר האחרון, בכנס שנערך באוניברסיטה, אמרת שאת מוטרדת מכך שנשים קמות בבוקר ומחליטות לומר דברים נגד אנשים שהטרידו אותם לפני 30, 40 או 15 שנה. אפשר להתווכח על זה, זה נכון, אבל השאלה היא, האם זה לא משהו שהוא חלק ממהפכה שקורית היום? אנחנו בשנה שהיא, אתה יודעת, היא תחת, עומדת בסימן של מאבק נשים, פרויקט, קמפיין Me Too ברחבי העולם. זה חלק מהמאבק וזה אולי חלק מהמחיר שנשים משלמות היום?
או גברים
משלמים היום.
אני חושבת שמי שמשלם את המחיר זה דווקא הגברים ולא נשים. ואני חושבת שאסור לתת יד לנשים ולכל אחד להשתלח במישהו אחר מעל גלי היתר ובתקשורת. ודווקא כמו שאמרתי קודם, כיוון שמערכת המשפט היא לא הצגה אלא זו מערכת של צדק, אותו הדבר אני חושבת שהצדק צריך להיראות ולעשות בבית המשפט ולא בחיקה קר העיר. לא יכול להיות שאישה תקום בבוקר ותגיד לפני 30 שנה אנסו אותי. אם יש באמת משהו שנעשה כלפי מישהו, מישהי, במיוחד בימים שלנו, אז יש מקום, יש לאן ללכת, יש משטרה, אפשר לפנות בתלונה, ובית המשפט יברר זאת עד תום. אבל לא לצאת בקמפיינים האיש הזה לפני 30 שנה אנס אותי, היא לא מגישה תלונה, הוא לא יכול להגן על עצמו, הוא לא יכול לנקות את שמו הטוב, ומיד מדירים אותו מכל תפקיד, כי ברור שמה שהיא אומרת זה אמת. נורא והיום בעיניי, לא כך מנהלים משפטים.
התלבטת פעם אם לייצג או לא לייצג עברייני מין?
אני מייצגת עברייני מין. עבריין מין לא אומר שבאמת הוא ביצע את המעשים. יש רבים שטופלים עליהם אשמות שווא, ויש לי הרבה מקרים שבהם זיקיתי אנשים.
היד מאוד קלה להדק היום, עושה רושם. הקלות אולי לפעמים הבלתי נסבלת, שוב, לא נתעלם מאותם מקרים שבאמת בסופו של דבר מוכחת אשמתו של אדם, אבל גם יש הרבה מקרים, ואנחנו מכירים אותם, שבסוף הכל נגמר ללא כלום, מלבד הקטם שדבק בבן אדם, ומה לעשות, לא נמחה כל כך מהר.
לא נמחה כל כך מהר, ואני אגיד לך יתרה מזאת, אני אפילו אגיד משהו אחר. היום נניח שאני התלוננתי על מישהו בכך שהוא עשה עבירת מין, ומצאו שאני לא צודקת, סגרו את התיק, אבל אותו אדם, וסגרו את התיק מחוסר ראיות, כי הפרקליטות לא תמהר ובטח לא המשטרה לסגור תיק מחוסר אשמה, ואותו אדם לא יכול למצוא מקום עבודה, כי יש לו תיק סגור, אבל זה מחוסר ראיות, וזה מופיע במסוף וברישום המשטרתי, וכשאתה נדרש לתעודת יושר, אז אף אחד לא יקבל אותך לעבודה, וזה נורא והיום בעיניי.
כי יושבת ראש הלשכה במחוז חיפה, את אחראית על כ-8,700 עורכי ועורכות דין במחוז. איך עורכי הדין החדשים שלנו?
אז א', זה יותר מאשר 8,700, כי יש לנו 120 חדשים, okay. שאנחנו כמובן נברך אותם מלפני חודש, היה הטקס מרשים ביותר, ובאמת הטובים שבהם...
ואלה שצמחו את בחינת הלשכה האחרונה.
בדיוק, הטובים okay. לטייס, הטובים לעריכת הדין, ואנחנו כמובן מצרפים אותם לשורותינו, אני ברכתי אותם באותו טקס.
העתיד של המקצוע בידיים טובות?
העתיד של המקצוע בידיים טובות בכלל, אני חושבת שעורכי הדין שמופיעים בבתי המשפט, אני רואה אותם, הם באים מוכנים, הם יודעים על מה מדובר, הרוב הגדול, תשמע, סרח חודף יש בכל מקום, אבל עורכי הדין שבאמת יש לנו גם השתלמויות בלשכה, ימי עיון, אנחנו, הוועד המחוז שלי תומך ועושה הכל לרווחת כל עורכי הדין בנושא, במיוחד בנושאים המקצועיים. אנחנו מביאים להם השתלמויות ודואגים להשאיר את הניסיון המשפטי. שופטים באים אלינו לתרום הרצאות בכל רחבי המחוז שלי, בבקל גרביה, באום אל-פחם, באמת בנהריה, בכל מקום, בקריות וכרמיאל, ואנחנו כל כך מאושרים שבאמת אנחנו עובדים יד אחת כדי להשאיר וללמד גם את החדשים, וגם לטפח לא רק את החדשים, גם את הישנים, את אותם ותיקים, כדי שלא ישכחו את מה שפעם הם למדו.
לא סתם אמרתי קודם שמדובר באלה שצלחו את בחינת הלשכה האחרונה. אנחנו שומעים על לא מעט מחאות של סטודנטים, של מתמחים בחודשים האחרונים, על טענות לחוסר הגינות בבחינת לשכת עורכי הדין האחרונה. איך את עם המחאה הזאת?
ראשית, אני חושבת שבמקום למחות, עדיף שילכו לפתוח את הספרים וללמוד. המחאה שלהם עברה את גבול הטעם הטוב, ובימים האחרונים...
הגיעו עד לביתו של השופט יוסף אלרון, כחלק מהמאבק הזה.
בעיניי זה מזעזע שהם חושבים לעצמם שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
יושב ראש ועדת הבחינות, בלשכת עורכי הדין, רק נזכיר.
כן, הוא יושב ראש ועדת הבחינות, נכון, אבל דרך אגב אני גם אזכיר שהוא לא יושב לבד, אלא הוא יושב יחד עם ועדה. הוא לא קובע שום דבר לבד, ועצם זה שהם חשבו שהם יכולים להגיע לביתו של כבוד השופט אלרון ולביתו של יושב ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה ולמחות ולצעוק, אני חושבת שזה דבר איום ונורא, חצה כל גבול הטעם הטוב, ואפילו יש כאן התנהגות בלתי הולמת לטעמי, ואפשר היה להעמידם לדין. הצרחות שהם צעקו, הצעקות שהם אמרו, והכללות והיו איומים, וראינו שכבר גם זה נחצה היום בדרכי לכאן, אני, או אתמול, בדרכי לכאן שמעתי על אשת הפרקליט, פרקליט הצמרת, שהרשתה לעצמה להגיע לבית המשפט ועם צו מעצר כוזב, ולבקש להאריך את מעצרו של אפי נווה בשם נשיאת, כבוד נשיאת בית המשפט העליון. עד לאן אנו באים? מישהו באמת תשתש את הגבולות, ולדעתי צריך מאוד להיות כאן תגובה הולמת עם תלונה מיידית למשטרה, כדי שהגברת הזאת לעולם לא תהיה עורכת דין.
השוק מוצף בעורכי דין צעירים, חבר'ה שלמדו, השקיעו 4-5 שנים בלימודים ובסטאז', רבים מהם לא מוצאים את עצמם בסופו של דבר בשוק העבודה. עד כמה לשכת עורכי הדין עושה את המאמץ לקלוט אותם לשורות המקצוע הזה?
זה לא תפקיד לשכת עורכי הדין למצוא להם עבודה, ולהפך, אנחנו באים ואומרים, יש בעיה, לא כדאי אולי ללכת ללמוד, ותחשבו על כיוונים אחרים. מי שלומד, כמובן לוקח את הסיכון, אבל מצד שני אני חושבת שהטובים כן ימצאו מקומות עבודה, יתברגו, ואם אתה משקיע ויש לך כישרון, אז אתה יכול להגיע רחוק, והשמיים הם הגבול.
באופן אישי, מה אותך מניע כל בוקר לקום מחדש, להגיע לאולם הדיונים, להוכחות, לבתי משפט, למעצרים, שנה אחרי שנה, יום אחרי יום?
טוב,
איך עושים את זה?
35 שנים, ואני קמה עם חדוות היצירה, אתה יכול לראות את החיוך שלי על פניי כרגע,
זה נכון.
אני קמה עם חדוות היצירה כל יום, אם אני לא אגיע לבית המשפט, אני רוצה להגיד לך שהיו לי כמה פעמים גבסים במקומות שונים בגוף, כי אני במקרה רוכבת אופניים, ובשטחים לא שטחים, ומדי פעם נופלת. עם הגבס אני אגיע לכל מקום, כי אני לא מסוגלת לשבת בבית, אני צריכה לעשות את העבודה, ואני נהנית מכל רגע בבית המשפט.
הזכרת את רכיבת האופניים, קצת הקדמת אותי בעניין הזה, בשאלה הזו. היית גם בעברך אלופת ישראל בסייף, אז כאן מוצאים היום קצת את השלווה, את המנוחה, קצת את ההתנתקות מהיומיום ברכיבה על אופניים?
רכיבה על אופניים זה דבר פנטסטי.
עכשיו החיוך הרבה יותר רחב. למי שלא רואה אותנו, אני יכול להעיד.
לא, אני גם נהנית מהעבודה וגם נהנית מהאופניים. זה לא עונש, אצלי זה לא עונש ללכת לעבודה, צריך להבין את זה. החבר'ה הצעירים לא כל כך מבינים, והם מקטרים כל פעם, אני מזדעזעת כשהם אומרים לי שנמאס להם והם לא מסוגלים, אני לא יכולה לשמוע את זה. אז אופניים זה דבר נהדר, ורוכבים בשטח, בטבע, בארץ, בעולם, והעולם יפהפה, וזה ספורט אדיר, ואני חושבת שבכלל כל ספורט זה דבר חיובי, מנקה את הראש, עוזר, מפתח את השרירים, את הכושר, וגם את כושר החשיבה, וגם את כושר הריכוז, וזה נהדר, ואני ממליצה לכולם.
חשובה כאן מאוד, אני מניח גם בטח אחרי 35 שנה, גם תמיכת המשפחה, בסופו של יום חוזרים הביתה למשפחה, בעלך הוא אדם עסוק, עסוק מאוד, צריך לציין זה, פרופסור יהודה אולמן כמובן, יש גם ילדים, יש גם 4 ילדים מאומצים, שגם להם מצאת את הזמן בשנים האחרונות.
ויש גם 2 נכדות, נכון.
הנה הם כאן בחוץ, מחוץ לאולפן.
נכון, קוראות לי טאטה. המשפחה היא כמובן מעל הכל, ואנחנו כמשפחה יש לנו יחסים טובים מאוד. אחת הבנות שלי, שחף, עובדת יחד איתי. לירן, ביתי הבכורה, עבדה איתי, אבל היא החליטה לפרוש והלכה להוראה. בני הצעיר לומד רפואה, ואנחנו משפחה מאוחדת, מלוכדת, וכיף לנו ביחד. וחוץ לזה שיש לנו המון חברים, וחוץ לזה שיש עוד, אנחנו אימצנו 4 ילדים מאתיופיה, שיש להם הורים, אבל אנחנו תומכים בהם, ילדים נהדרים, שאין דברים כאלה, והגדול כבר משרת בצנחנים מזה שנה וחצי, ועושה חיל, והילדים במערכת בית הספר, צור ים, ונהדר לנו.
יש מחיר אישי שמשלמים במקצוע הזה?
אין שום מחיר אישי, הכל כיף, הכל כיף, אני לא מפסידה שום דבר בחיים, אז אני לא רואה טלוויזיה, ואני לא הולכת לאופרות ולהצגות, אבל...
אז יש מחיר.
לא, הכל, אני לא רואה שאני מפסידה משהו, אני לא, ממש לא מרגישה, אני אוהבת את העבודה, לא, אין לי בעיה.
לסיום, לא נגענו בהרבה בתיקים שעסקת ועדיין עוסקת בהם, יש רבים כאלה, רבים גם קיבלו סיקור תקשורתי נרחב, יש תיק אחד שהייתי רוצה להתעכב עליו, ויות שרק שנינו כאן ואף אחד לא שומע אותנו, אני מדבר על אילן קופרמן, שודד הברינקס, ככה בינינו, איפה הכסף?
איפה הכסף?
אתה יכול לכתוב לי את זה כאן על איזה פתק פשוט, ואנחנו נסיים, לא ממש לא...
היה כסף? איפה קבור הכסף? גם אני שואלת את אותה שאלה.
טוב, אז עם סימן השאלה המאוד גדול, אז אנחנו ניפרד. עורכת הדין תמי אולמן, יושבת ראש לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, תודה רבה לך, וסוף שבוע נעים.
תודה רבה, ושיהיה לכולם חג שמח, חג אביב, וחג פסח שמח.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מהימנה העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, ולראשונה איתנו באולפן, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון כלבו.
בוקר טוב.
בוקר אור לכולם.
שלום.
בואו נתחיל. אז גם השבוע ליוותה אותנו פרשת תיק 4000, כשהפעם על הפרק עד מדינה השלישי, סגר עסקה עם הפרקליטות. גיא, נתחיל איתך, כמה זה בכלל מוסרי העניין הזה של עד מדינה? בסך הכל, תודה, אנחנו מדברים על שותף לעבירה שהם מפיל שותף אחר לעבירה.
קו
להודות
שיש עם זה בעייתיות מסוימת, גם עם הסיפור של הנטייה של המשטרה לחפש לפעמים והפרקליטות לסגור כל מיני דילים כאלה של... מה שנקרא לשחרר את חלק מהאנשים בשביל לתפוס אחרים. אני מקווה שאנחנו בלעיתות לתפוס את נתניהו ונפסס חלק מהאנשים האחרים פה שגם צריכים לתת דין על ההתנהלות המערך בעייתית שלהם בתחום התקשורת. אבל מצד שני אני מקבל את הרושם, כמובן שחזקת החפות עומדת לראש הממשלה, אבל כמו לכל אזרח, אבל אני מתרשם שבכל זאת הטבעת מתחילה להתהדק סביבו.
אז בשמאל עדיין לא פותחים שמפניות וגם לא קופסאות של חמוצים, בועז, אני חייב להגיד לך...
רק שמפניה ורודה.
בועז, אני לא יודע איך להגיד לך מהצד שלך, זה... בטח לא נראה טוב.
לא, זה נראה נהדר.
מה נהדר?
כי אני רוצה להזכיר לך שאני תמיד אמרתי שיכולים לבוא עוד מיליון עדי מדינה. מה הסיכוי שניר חפץ היה, שביבי נתניהו היה שותף עם ניר חפץ לכל הדברים שאתם חושדים שקרה? אני לדעתי...
גם אם לא היה שותף, היה שם.
במה היה? אתה חושב שהוא היה בתחקירים ביטחוניים? בעדכונים ביטחוניים? בסדר, אני חושב כמו שאני חוזר ואומר, ואמרתי תמיד, ביבי לא בן אדם טיפש, הוא לא יעשה איזושהי עבירה פלילית, או לא יודע מה, משהו שוחד, כשאדון ניר חפץ שותף לזה, הוא לא ייתן, בטח שבעקבות כל הסיפור עם אהוד אולמרט.
אז אתה קצת ממשיך עם לא היה כלום, כי אין כלום.
אני עדיין מאמין.
הנרטיב הזה לא מרפא מכם שם בימים.
אני עדיין מאמין שהבן אדם יכול להיות חף מפשע, ולא רק שיכול להיות, אני בטוח שהוא חף מפשע.
יהיה חף מפשע. טוב, זה אתה יודע, זה אנחנו עוד נראה בעתיד. מאיה, גם השמות של שרה ויאיר נתניהו הוזכרו השבוע כמי שלכאורה כמובן שכנעו את ראש הממשלה לקבל החלטות בניגוד להמלצת הדרג הביטחוני. איך את ישנה עם זה בלילה?
אני משנה בלילה טוב, בלי שום קשר לכלום, אבל אני חושבת שאנחנו כל הזמן מדברים על הפן הפלילי. כולם פה משפטנים בפוטנציה או משפטנים בדימוס. כולם מדברים על הפן הפלילי, הפן הפלילי, הפן הפלילי. אף אחד, וזה החלק העצוב, אני חושבת שאף אחד לא מדבר על הפן המוסרי. אף אחד לא מדבר על זה שבגין, חביבו של בועז כהן, אמר פרש כשהוא הבין שהוא עשה טעות במלחמת לבנון הראשונה ואמר אינני יכול עוד. אף אחד לא מדבר על זה שיצחק רבין ברגע שגילו את חשבון הדולרים של אשתו התפטר מתפקידו ולקח אחריות.
עכשיו תקופה, תקופה אחרת, אנשים אחרים.
אנחנו כל הזמן מדברים על הפן הפלילי, מה יצא מפרשת זה ומה יצא... רבותיי, מה לגבי הפן המוסרי? מה לגבי הפן הזה שיש איזה מיליונר, מיליארדר, בשם ארון מילצ'ן, שיש לו בוודאי אינטרס כאן, אינטרסים עסקיים, ומקבל כל מיני הקלות, או מנסים לתת לו כל מיני הקלות, ובתמורה הוא נותן שמפניות וסיגרים. מה לגבי זה שבן של ראש ממשלה, שלא עבד יום אחד בחייו, לא עבד יום אחד בחייו, יודעים שהוא כן מעורב בקבלת החלטות, ויודעים שהוא מעורב בכל נושא ההסברה ובנושא הניו-מדיה. מה לגבי הדברים האלה? מישהו, כאילו, אולי על זה ניתן את דעתנו, אולי על זה נחשוב, אולי על זה נחשוב אם הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות.
מאיה שוכחת, עכשיו היא פתאום נזכרת, שהבן של, שעומרי שרון היה מעורב בכל הסיפורים, אף אחד לא דיבר שעומרי שרון מעורב, פתאום כשזה ביבי, אז כולם נזכרים שזה משפחה ומעורבת.
שרון ישב בכלא.
אז בואו נסכם ש...
עומרי שרון לא ישב בכלא על זה שהוא היה מעורב בעניינים של אבא שלו. לא על זה הוא ישב בכלא.
אני אומרת, מה לגבי זה שמדרדרים עכשיו איזשהו משבר מומצא רק כדי ללכת לבחירות ולבזבז מיליארדים מהכסף שלך ושלי? מה לגבי זה?
מה המשבר המומצא?
לא, רגע, חכו, אין עוד כתב אישום. לא,
רגע, אולי פשוט במקום לנבור, מאיה, בוא, אז אולי פשוט במקום לנבור בהיסטוריה, נתמקד בתיק הנוכחי.
נכון, כי מלחמת לבנון לא הייתה טעות.
כל זאת ועוד בפרק הבא של תיק 4000. בואו נמשיך הלאה. אז אם הוא בלי קשר לאייטם הקודם, זה כבר תחליטו אתם, כל אחד עם עצמו, יש ריח של בחירות באוויר, ומה שבטוח, בסוף זה ייפול על חוק הגיוס. המפלגות הדתיות דורשות חוק גיוס חדש בתמורה לתמיכה בתקציב המדינה. בועז נתניהו דורש פתרון ארוך טווח או בחירות, אבל זה בעצם מה שהוא רוצה. בחירות.
תראה, אני לא בקיא בכל הסוגיה הזאת של החוק עצמו, אבל אני יכול להגיד לך מה דעתי. אני חושב שכל בן אדם במדינת ישראל צריך לעשות גיוס צבאי לשרת בצהל, כמו שאני עשיתי, כל אחד יכול שירות צבאי, כל אחד כולל דתיים וכולל ערבים, מאיה וגיא, אם המדינה נותנת, ואנשים יכולים ליהנות ממה שהמדינה נותנת, אם זה בדמי אבטלה, אם זה ב-whatever, גם אם לא,
אני אגב לא בטוח שהייתי רוצה,
אני לא מצפה מבני דודנו לשרת בצבא, אבל אני חושב שגם דתיים וגם הערבים יכולים לעשות שירות לאומי, שנה, שנתיים, בתי חולים, לעזור למסכנים, לעזור לעני,
בועז, בחירות, אוטוטו בחירות.
אני לא חושב שאוטוטו בחירות. אין שום אינטרס לאף אחד.
גיא, שר האוצר משה כחלון הצהיר, תקציב עד פסח או שלא יהיה שר אוצר?
שר האוצר הוא לדעתי האחרון שרוצה בחירות, כי מה שנקרא, עם הר ציפיות שהוא טיפח בבחירות, להורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור וכן הלאה, הוא יגיע אליהם די בעייתי. לדעתי יהיו בחירות רק אם נתניהו ירצה אותם, ואני לא בטוח שהוא כרגע כבר רוצה אותם. יכול להיות שליהדות התורה כדאי, כי הסקרים מראים שמצבם טוב, אבל לדעתי המערכת הפוליטית לא באמת רוצה עכשיו בחירות.
גם לנו הסקרים מראים שזה טוב. הליכוד מתחזק.
כן,
אנחנו
אבל
בסך הכל רוצים בחירות כדי שנוכל שהוא לבחור בביבי, לא?
נכון, הסיפור. למה לא?
יש מספיק סיבות. מאיה, מדובר בספין שיעלה לנו בבחירות עם, כמו שאמרתי, תוצאות ידועות מראש?
תראו, כמו שזה נראה עכשיו, זה גם מה שאמרתי קודם, יש איזשהו, זה נראה כאילו יש איזשהו רצון לדרדר את המשבר הזה, ולהחליף אותו ולהעצים אותו, ולבחירות, וזה הסיבה שכולם שותקים, כולם פחדנים וכולם שותקים, ככה הוא פחדן והוא שותק, ובנט ושקד לא באמת מגיבים, וכולם, אתה יודע, כולם מפחדים נורא מבחירות, ועדיין...
כולם זורמים, כולם זורמים עם הנרטיב הזה של הספין, לא?
וגם, כן, זה גם ספין, אבל זה גם, זה כבר מעבר לספין, כי אם אתה כבר הולך לשם, ואם אתה כבר, וליצמן אמר בצורה די מפורשת שנתניהו מעוניין בבחירות, ומה שהכי חמור בכל הסיפור הזה, שבאמת כולם שותקים, כאילו, כחלון בא ואומר, אני, אם לא יהיה, כחלון עשה שרירים גם בתאגיד ולא קרה כלום, וכחלון עשה שרירים גם בעוד כל מיני הזדמנויות ולא קרה כלום, וכולם כאילו, אתה יודע, לאף אחד אין אינטרס עכשיו ללכת לבחירות. אולי למעט נתניהו, בעקבות כל התיקים והחקירות והחשדות וכל מה
ש... האמת שגם אין אף אחד שיכול להחליף אותו, את ביבי נתניהו.
זה אתה אמרת.
לא, אני בטוח. אני לא חושב... מאיה רק מדברת ורק מבקרת ורק מתלוננת. מאיה,
תתמודדי,
מאיה. מי את רואה מישהו שיכול להחליף את ביבי נתניהו?
מאיה מנה.
מי?
בואו נעבור למגרש.
לא, אני רוצה לשמוע את התשובה שלה. מי, אבי גבא, יאיר לפיד, מי?
אני רוצה להשיב על זה.
זהבה גלאון, זהבה גלאון.
אתה עכשיו מדבר כמו אישה מוכה.
נכון, אני אישה מוכה. נכון, ואני נוהג כמו בני הפריפריות והמזרחים אחרי ביבי באיזשהו במים, את צודקת.
אז רגע, אפרופו יש ומים, בואו נעבור רגע למגרש אחר לגמרי.
אם למישהו עוד היה ספק מי הקבוצה הבכירה בחיפה, הגיע השבוע הדרבי שכולו, כולו, שלוש פעמים. אדום, גיא, 3-0, ברכות.
תודה. איך... אני תמיד אומר שאדום עולה בכל התחומים.
איך זה מרגיש להסתכל עליהם מלמעלה?
תשמע, תענוג אדיר. תמיד אמרתי שלהיות אוהד של הפועל חיפה זה קצת מזוכיסטי כזה, אתה רוב הזמן סובל. והשנה אנחנו חוגגים וטוב שככה, וחייב להגיד שה-3-0 היה מרגש והיה נעים והיה טוב, ואני מקווה שעוד יהיו לנו עוד כאלה. אני מקווה, האמת, אני חייב להיות סגון, אני מקווה שמכבי חיפה, שהיא כן קבוצה חשובה בליגה, ואני כן אוהב את חיפה.
עכשיו אתה סתם מתנשא, גיא, באמת. לא ציפיתי לזה.
תשמע, אני אגיד לך את האמת.
מכבי חיפה חשובה על הליגה.
לא, כי הוא בן אדם, הוא בן אדם נחמד וחמוד ורגיש, ולא כמו כל אוהדי הפועל חיפה שראיתי אותם אחרי המשחק בפייסבוק, את הסטטוסים שלהם המגעילים, השמחים לעיד. אני בחיים, אני לא אוהד כדורגל, זה ידוע, אבל אני בחיים לא יוציא סטטוסים, לכו הביתה, אכלתם אותה.
רגע, אני רוצה לשמוע את מאיה. מאיה, את כל חייך מוקפת באנשים שחולים על כדורגל, כמה מהם חייכו השבוע, כמה היו עם הראש באדמה?
לי אין מושג בכדורגל. הדבר היחיד שאני יודעת על הפועל חיפה זה שיש לי גיק, נתן מוסקוביץ', שמאוד אוהב אותם, והוא נראה ארס, כי הייתה תקופה שהוא הסתובב עם שרשרת עם הלוויתן הזה, לזהב, שזה היה מחריד.
קריש, קריש זה היה. כן.
לוויתן. וזהו, כאילו, אין לי מה להגיד. אני לא יודעת למה, אני מעדיפה את הפועל חיפה. אין לי גם...
נו, ברור. את רוצה שאני אעשה לך את ההקשר? את רוצה את ההקשר?
כן.
קדו, מזדהה עם שמאל, עד שמאל, זה נראה איכשהו קשור.
אז מצאתי את הפתרון.
גם מאוד אליטיסטים, את יודעת שתמיד הפועל נחשבים יותר אליטיסטים מהמכבי.
אז קודם כל בוקר טוב למאזין נתן מוסקוביץ'.
רגע, אבל אני רוצה, אתם יותר מדי מתלהבים ואתה עמית הצבוע הכי גדול, בתור אוהד של מכבי חיפה, פתאום אתה מפרגן והחיפה אדומה.
אני מפרגן לכל קבוצה חיפה.
כן, חיפה לא אדומה, זה במזל שהם הגיעו לאן שהם הגיעו.
זה מרענן, זה כיף. וגם מכבי חיפה צריכה ללמוד את השיעור שלה. הגיע הזמן.
בסדר, אל תשכחו, מכבי חיפה זה הקבוצה של חיפה, שנוסעים בעולם ונוסעים בכל הארץ, ואתה יורד באלעד או באר שבע.
בוא, עזוב עכשיו, שאלת השאלות. מי מחר בבוקר צריך במכבי חיפה ללכת הביתה?
אז רגע, בוא אני אשחק אותה קצת, אופירה עשייה, גוגה דינס. המועלך הזה, שאני לא יודע מה
הוא. הוא הבעיה שלך?
כן, נראה לי.
אוקיי.
מי אתה רוצה שאני אשלח הבית את ינקה לשחר?
אתה יכול לנסות,
לא, כן? לא, ממש לא.
אתה יודע, מערכת בסוף הכל מתחיל מלמעלה.
אולי נקרא לגד זאבי שיבוא יקנה את הקבוצה.
אנחנו מוזמן מיד, מיד לאחר כן. השידור. חברים, מאיה מן, העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו, תודה רבה לכם, אחלה סוף שבוע, היה כיף.
שבת שלום.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בשבוע הבא תתקיים צעדת מחאה מאזור גשר פז ועד בית המטבחיים שבאזור התעשייה חוף שמן, אותו בית מטבחיים שלפני כחצי שנה נפתחה נגדו חקירה בחשד להתעללות בבעלי חיים. מי שבטוח תהיה שם היא טל גלבוע ממייסדות החזית לשחרור בעלי חיים. בוקר טוב טל.
היי, מה נשמע?
שלומי, מצוין, איך את?
אני גם בסדר, מתרגשת מאוד.
מה הולך לקרות ביום חמישי הבא, החל בשעה 6 בערב?
קודם כל אנחנו נתכנס באזור של תחילת המצעד, שהוא לא מאוד מאוד רחוק מבית המטבחיים, ואז אנחנו נצעד מאות אנשים יחד, ובכל קריאה חזק נבקש את מה שצריך לעשות, לסגור את בית המטבחיים הזה ואת כל השאר.
אנחנו תמיד שאנחנו, אני בכל אופן שאני שומע על איזושהי פעילות שלכם, של ארגונים למען בעלי חיים, התמונות שרצות לי בראש הן, את יודעת, של אווירה מאוד מאוד מיליטנטית, של מיצגים מדממים, של רמקולים, זה מה שהולך להיות שם?
ומה אתה חושב כשאתה רואה תמונות מתוך בתי המטבחיים? המיליטנטיות זה גם המילה שעולה לך בראש? מה עולה לך כשאתה רואה, נגיד את תחקיר בית המטבחיים בחיפה, ראית?
בוודאי.
אוקיי, ומה חשת?
חשתי, אני חושב זה הזוע כמו רוב האנשים שצפו בתמונות. אני לא יודע עד כמה זה, את יודעת, השפיע עליי או על אחרים בהרגלי החיים שלנו, זה כבר עניין אחר.
לא, זה לא עניין אחר, זה בדיוק את אותו עניין. זאת אומרת שאם בן אדם רואה כאלה דברים ויודע שהוא משלם לאנשים האלה שיעשו את הדברים האלה, כי אין מה לעשות, אפשר לנסות לברוח מאחריות כמה שבא לנו, אבל השורה התחתונה, אם לא שינית את התזונה שלך לאחר המראות האלה, אז זה אתה משלם. אז לפני שאנחנו דנים בהאם אנחנו מיליטנטים כי יש רמקולים, בוא נדבר על הסיפור האמיתי, והסיפור האמיתי הוא כזה, שכרגע, גם עכשיו בישראל, מובלים מיליון בעלי חיים לשחיטה בבתי המטבחיים ובמשחטות. והגיע הזמן לפתוח את העיניים, לראות את האמת, להביט בה, ללמוד קצת על אקולוגיה, לחשוב מה אנחנו עושים לעולם, לבעלי החיים, והשאלה שהיא הראשונה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו, זה האם היינו עושים את זה בידיים שלנו. מי שהתשובה שלו היא כן, אני חושבת שהוא צריך טיפול דחוף, ומי שהתשובה היא לא, צריך להתנהג בהתאם לעמות המוסר שלו. עכשיו, מה שהולך להיות במצעד הזה, אנחנו הולכים להגיע מאות אנשים, ויהיו רמקולים, ויהיה רעש גדול, שאני מקווה שישמעו אותו בכל חיפה, ובעלי החיים שנטבחים שם משום מה, אף אחד לא שומע את, את קולותיהם, ולא את צרכותיהם, ואנחנו נדאג, כמו שאנחנו עושים כבר חודשים רבים על בית המטבחיים בחיפה, שכולם ידעו מה הלך שם, ולהסביר שזה ממש לא רק שם. היו כל כך הרבה תחקירים וכל כך הרבה תחקירים סמויים בכל בתי המטבחיים בישראל, כמעט כל המשחטות, וזהו, צריך להבין מה הולך פה. זה לפני הכל, לפני הרמקולים של המיליטנטים. אתה יודע מה אני חושבת?
כן.
אני חושבת שהרי אם היה שם כלבים וחתולים ולא עגלים, אז קודם כל אתה כבר לא היית אומר האם זה השפיע או לא השפיע, ודרך אגב, התחקיר בית המטבחיים בחיפה השפיע רוחבי במדינת ישראל. אתה יכול לראות גם בתחקיר עצמו ביוטיוב, וגם מישל טרוני העלה את זה ביוטיוב שלו. אלפי, אלפי, אלפי תגובות של אנשים שלא מוכנים לקחת חלק בזה. הם לא פסיכופטים, הם לא אנשים אלימים, הם אנשים טובים שלא רוצים לפגוע באף אחד. ולכן, אז קודם כל השפעה נרחבת יש לתחקיר, זה אחד. והדבר השני שבאמת אין, המקום הזה חייב להיסגר. כל הרשויות מעלימות עיניים, הממשלה, הכנסת, משרד החקלאות, הרבנות, כולם. לא יכול לקרות כך. ושוב, אם היו שם כלבים, אז לא היינו מדברים על הרמקולים של המיליטנטים, אלא גם אתה היית שם כנראה בתוך בית המטבחיים, אם רק היו שם כלבים. זה כל הסיפור.
תגידי, טל, בשנים האחרונות הפכת, את בעצם הפנים של המאבק הזה למען בעלי חיים, את יודעת, אם זה מרצונך החופשי או בעל כורכך, זה כבר לא משנה, אבל את לגמרי הפכת לסמל של מאבק של הרבה מאוד אנשים, גם מאבק של גדל מדי יום. התגובות אלייך, התגובות לצמד המילים טל גלבוע, עדיין הם היום, קשה להתעלם מהם, זאת אומרת, עדיין לכאן או לכאן קיצוניות ככל שיהיו? את מרגישה את זה?
אני חושבת אני חשה שבשנה האחרונה, גם מבחינת התקשורת וגם מבחינת הרבה מאוד אחרים, השיח טיפה השתנה. עברו שנים מאז האח הגדול, אבל אני תמיד אומרת, גם לאנשים שאוכלים בעלי חיים וגם לטבעונים, אפילו מעמותות אחרות, מארגונים אחרים, מאוד קל לעשות לנו דה-לגיטימציה. כי אז או שזה מעמיד אותך במקום, אני מדברת אפילו עליי או על התנועה או העמותה, זה לא רלוונטי.
כן.
אבל זה מאוד קל, כי אנחנו מדברים בשפה מאוד ברורה, לא מתפשרת, אני לא מחפשת להיות נחמדה לאף אחד, והתגובות הן באמת 180 מעלות, או הערכה רבה, או תיעוב נרחב, אבל זה לא באמת מטריד אותי. כאילו, אני כל כך שמחה שהצלחתי, כמו שאמרת, להגיע לנקודה הזו שאני פני הטבעונות בישראל, כי אחרת המסר של מה שעוברים בעלי החיים, והמסר של עיגולי פינות, והמסר של לקחת את הזמן, זה מה שהיה המסר, וזה חד משמעית לא יכול להיות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קריטית לכולנו, גם אני מדברת על בני אדם כרגע, שמה את בעלי החיים בצד, אנחנו נמצאים במשבר אקולוגי מטורף, כל מי שמתעסק באקולוגיה מדבר על זה שאנחנו נמצאים בעיצומה של ההכחדה השישית של כדור הארץ, ואנחנו חייבים להתעורר, חייבים. אז לפחות אני שמחה שהקול שלי הוא הקול הכי חזק, כי הייתי ממש מתבאסת למסרים שונים.
תשמעי, אני חייב להגיד, אנחנו לא מכירים באופן אישי, זו שיחה ראשונה בינינו אי פעם, אבל אני ממש רוצה להגיד שמאוד קל להבחין שבסופו של דבר מה שמוביל אותך הוא טוב לב ורצון באמת, כמו שעכשיו תיארת, לעשות משהו טוב בעולם על זה. אני חושב שרק על זה מגיעות לך לגמרי כל המחמות. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אפשר להתווכח, וטוב שיש פה דיון, וטוב שיש פה ויכוח, אבל על דבר אחד באמת, מדבר אחד אפשר להתעלם, וזה מהכוונות המאוד מאוד טובות שלך. ואת יודעת, אני, שוב, אולי אנחנו לא משדרים על אותו גל, אבל אני לגמרי, לגמרי מצדיע לפעילות שלך ושל רבים אחרים. עם כל הדיבורים על מיליטנטיות שדיברנו קודם, גם זה נאמר במובן חיובי בסך הכל.
זה גם אם זה חיובי וגם אם לא, הרי אני מכירה את הדברים שאומרים עליי, אתה יודע, זה לא שאני יושבת...
ברור לי, את לא חיה בבועה.
אתמול הייתי בפאב בסדרות, היה בערב מפגש מהמם של המון אנשים ונשים, ומי שאירחה אותי זו בתל דבח מהפורום הפמיניסטי, וגם היה את אותם, זה תמיד נאמרים אותם דברים, אבל בתכלס, אתה יודע מה אני שמחה? באמת שאי אפשר להתעלם מאיתנו, כי לפני כמה שנים מי בכלל דיבר על טבעונות, למי בכלל היה הקול של בעלי החיים, ויותר מזה, לא היה אויב לתעשייה.
זה נכון.
אני שמחה ומרגישה כבוד גדול מאוד שלפחות יש מאבק עכשיו, והדבר הזה, המאבק הזה הוא לגמרי לא רק שלי, הוא של הרבה ארגונים והרבה עמותות, וכולם עושים עבודה מעולה, אבל הכל החזק זה זה, ואני הכי שמחה עליו בעולם.
יפה, טל גלבוע, חזית לשחרור בעלי חיים, המון 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 תודה, בהצלחה, וסוף שבוע נעים.
תבוא למצעד.
הנה הזמנת, אז אני אגיע.
יש,
תפגש
שם.
תודה.
ביי,
יאללה, ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
את האורחת האחרונה שלי הבוקר אתם אולי זוכרים מהעונה התשיעית של כוכב נולד, ואולי אתם בכלל מכירים אותה ממש מכאן, מקריית מוצקין שבה נולדה וגדלה, היא זמרת ויוצרת, ובשבוע שעבר גם הוציאה סינגל חדש, בוקר טוב נעמה כהן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין. כיף.
זה כבר טוב לשמוע, דרך ארוכה עשית מאז העונה ההיא של כוכב נולד, זה קרה לפני 7 שנים, כותבת מלחינה, גם מופיעה, דרך ארוכה אמרנו.
נכון, דרך ארוכה עוד לפני כוכב נולד, כוכב נולד זה איזשהו ציון כזה שכולם, ציון דרך שכולם מכירים.
אוקיי, זה נראה היום כמו משימה לא פשוטה, אנחנו מסתכלים על כל תוכניות הריאליטי והזמרים והזמרות שיוצאים מהתוכניות האלה, את יודעת, הפילטר עובד כמו פילטר, לא כולם ממשיכים עם העניין הזה לקריירה, כמה זה מסובך?
הפילטר הזה הוא פילטר שנהיה עוד יותר קשוח, וכן, זה חתיכת דרך, אבל כל אחד יש את מה שהוא צריך לעשות, יש לו את הדרך שהוא צריך לעשות. לא יודעת, זה מרגיש טוב, כי אתה יודע, מאז שמוזיקה שלי יוצאת לעולם, ויצא כבר אלבום ראשון בעברית, ועכשיו את ה-IP הזה באנגלית, שיצא לפני שנה, ועכשיו סינגל חדש, אז זה מרגיש שהתנועה בסך הכל עושה טוב.
איך באמת עושים את זה נכון? יש איזשהו מתכון להצלחה?
אין מתכון, והצלחה היא גם משהו שאתה יודע, זה נורא קשה להגדיר הצלחה לבוא אחד יש את המושגים שלו.
כן.
מבחינתי להשמיע את השירים שלי ולהמשיך להופיע, להתפרנס מזה, להתפרנס ממוזיקה בכלל, זה הצלחה. אני ממש ממש, זה לא מובן מאליו בשבילי.
הזכרת באמת שעשית איזשהו שינוי כיוון לפני שנתיים שלוש, עברת ככה מעברית לאנגלית, אנחנו גם יודעים שניגנת עם הגיטריסט של אימי ויינהאוס, שזה חתיכת כבוד.
וואו, ממש, כן.
תספרי לנו על זה.
כן, אנחנו כתבנו שיר ביחד, יש לנו שיר שיצא שנקרא Close to You.
אוקיי.
זה סיפור שהתרחש פה בארץ, הוא הגיע לכאן למופע מחווה מאוד גדול שעשו לה, ויצא שהתארחתי במופע הזה ונפגשנו, וכשהוא חזר נשארנו בקשר ונכתב שיר בשלט רחוק שהוא בלונדון ואני פה, והוא הקליט שם את הגיטרות ואחר כך חיברנו את הכל ויצא שיר שאני מאוד מאוד אוהבת ושמחה בו. כן, כיף. וזה חלק גם מהאיפי הזה, איפי זה מיני אלבום, מהמיני אלבום הזה שיצא לפני שנה, Walk of Freedom.
ואם הזכרנו בתחילת הדברים את כוכב נולד, אז משהו אחד טוב, אפילו טוב מאוד שיצא לך משם, זאת זוגיות מאושרת, משפחה, שלא לומר.
שלא נאמר הדבר הכי טוב. שנאמר הדבר הכי טוב.
אז תני לי להגיד, לציין את העניין הזה. אנחנו מדברים על בעלך, יעל דורון. המאזינים שלנו אולי מכירים אותו, בטוח מכירים אותו, כחצי מהצמד גיא ויעל.
נכון.
כמה זה מסובך כששני בני הזוג עוסקים באותו מקצוע?
זה מה שאנחנו מכירים אז ומתמיד, אתה יודע, ככה הכל התחיל.
כן.
כאילו, שנינו היינו מוזיקאים על הוואן. אז זה לא מוזר לנו. יש לזה כמובן את היתרונות והחסרונות של זה. ואתה יודע, this is life.
אני מניח שאתה, שגם ששני ההורים מופיעים באותו ערב, אז בעיקר הבייביסיטר מרוויחה מזה.
צריך, כן, צריך צי של בייביסיטר, כי אחת לא פנויה ואחת רוצה לבוא להופעה והשנייה גם רוצה לבוא להופעה. בסוף אני גם בלי בייביסיטר, וכן.
בסוף.
וגם כרטיסים והזמנות.
נזכיר, אתם הורים לילד אחד ששמו?
אילי.
אילי. והוא בן שנתיים וחצי, ואני בטוח שיש מי שישיר לו שיר ערס לפני השינה, אני לא יודע בסוף מי עושה את זה, אבל את האפשרות...
או פחות בשירי ערס כרגע, זה לא רלוונטי.
אנחנו מיד נשמע גם את הסינגל החדש, את Smoke Screen, איפה אפשר לראות אותך בתקופה הקרובה?
וואו, בתקופה הקרובה אני קצת מתחת לרדאר, אני בעיקר מקליטה, וכותבת דברים חדשים, אבל הכל אני מפרסמת בפייסבוק שלי, אז מי שמעוניין להתעדכן ולשמוע ולראות את הדברים החדשים שקורים והופעות וזה, אז הכל באמת שם. והכי טוב להפנות אותם תכלס ליוטיוב, כי שם נקרא, שם נמצא הסינגל החדש, אז...
אז תעשו את זה, אנחנו ממליצים, ואמרתי גם אנחנו מיד נשמע אותו כאן. נעמה כהן, נאחל לך המון המון בהצלחה והנאה וכיף, ובעיקר אחלה סוף שבוע. תודה רבה, ביי ביי. ועל רקע רמקולים של מוניקה סקס אנחנו מסיימים להיום. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, תודה לטכנאי גיא המודעי, ולכם שהייתם איתנו בשעה האחרונה. סוף שבוע נעים, יאללה ביי.
shit of the system. We make the change, we don't need to resist them. All of your planet, your brothers and sisters. Don't need no pistols, we got all the crystals. National hit, ballady beat. Raving all night while a queen never sleep. Time of the dragons about to expire. Yala miss nama, just bring them the fire.
On and on we go, we step into that flow. Where up and we will never be the same. Got to go, I know.